فاطمة دويا في مواسمي يا بشوفة أمنا بخما ولبانا هي دويا وفني مشير كل خسر ما أتى في لبي خنها وحاني شنا في داشر ما تيوى في لبي خنا وحاني شنا في داشر ما تيوى قومي تنوبة وتسكي قرية يولان شكولوتها إذا
שיעור 4, ושיעור 4 ממשיך את הנושא של נדרי הבודיסטווה. אני רוצה לרשום לכם מילה בטיבטית. מה כתוב עד כאן? יפה, יפה, יפה. אז רק לתת לכם דוגמה לזרעים בפעולה. לפני זמן לא רב, קמו יורם ודורית ואמרו, אנחנו נעשה מילון מונחים טיבטיים, שיהיה גם מתורגם לעברית. וזה היה העניין של לא הרבה, כמה חודשים. עכשיו אני כותבת בקצ'יק, ומי הראשון שקורא את זה? יורא. זה כוחם של זרעים. בגלל זה אני מבקש מכם לשרבט, כי אתם לא יודעים מתי זה ינבוט. מה שכתוב כאן זה אמרו אחריי בקצ'ק? ספה. בקצ'ק ספה. ובקצ'ק ספה פירושו זרע שנובט, או זרע שנפתח. הכוונה שאנחנו באים מחיים קודמים, ומהרבה הרבה גלגולים קודמים, אספנו הרבה זרעים במעשים שלנו, ומאוד יכול להיות, וקרוב מאוד לוודאי, שהיינו אנשים מאוד רוחניים בחיים קודמים, שזה מה שגרם לנו להימשך לכאן. נדרי הבודיסטטווה, מתי מאבדים אותם? אז או שאתם שוברים, עושים איזה מפלה, משהו כזה, ואם הכל בסדר, הם עוברים אתכם מחיים לחיים, בניגוד לנדרי החופש האישי שהם לחיים. הם נדרים לחיים ואחר כך בחיים הבאים, אם יזדמן לכם אז תיקחו אותם שוב. נדרי הבודיסטטווה עוברים איתכם מחיים לחיים, אז אנשים שואלים, טוב, איך אני יודעת שלא לקחתי אותם פעם שעברה? שאלה לגיטימית, אולי לקחתם אותם פעם שעברה? אנחנו יודעים שלקחתם אותם בעבר, אז כי הילד הקטן לא יודע. הם יכולים אולי לראות שיש להם נטיות מאוד חומלות וטובות וכך הלאה, אבל הם לאו דווקא ידעו. אבל בשלב מסוים יקרה הבקצ'ק ספה הזה. זאת אומרת, הנטייה ישנה, אז זה רק כתוצאה מהתרגול של החמלה ושנדרי הבודיסטווה וכך הלאה. ישנו שם, ובשלב מסוים הוא נובט בגיל קצת יותר מאוחר, בגיל ה-10 או בשנות ה-20, או אפילו יותר מאוחר, באיזשהו שלב הזרע ייפתח. ואיך שזה נפתח זה שאתם תמצאו סביב אנשים כאלה, אתם תפגשו את המורים, אתם ממשיכים להשליך אותם. בגלל הנטיות האלה, בגלל הרשומים האלה שבאים איתכם, מחיים לחיים. ואז אתם תימצאו שוב בסביבה הזאת, ואולי תימצאו שוב על יד מישהו שנותן אותם וכך הלאה. אז זה הכוונה. ולאנשים שונים אנחנו יודעים שיש רמות שונות של משיכה לחומר הזה וללימוד הזה. זה בא כתוצאה מהבקצ'קים האלה, מהרשומים האלה שאנחנו עושים את דעתנו. בקרוב לוודאי שאם אתם פה, אתם כבר אלפי שנים עובדים על הנושא הזה. והרבה פעמים כדי שהבקצ'ק הזה ינבוט, צריך לקרות איזה אסון בחיים שלנו. הרבה פעמים זה המצב. לא יודעת אפילו אם נגיד לצערנו או לשמחתנו. כי אף אחד לא רוצה אסון ולא מאחל אסון לאף אחד, אבל לפעמים אסון גורם להתעוררות הזאת, ואדם עולה על דרך רוחנית ויוצא לגמרי מסבל. האסונות שמזעזים אותנו ומטלטלים אותנו, אבל לא הורגים אותנו. אלה שהרגו אותנו, הרגו אותנו. אבל אם היה לנו מזל, אז קרה לנו משהו שמאוד זעזע אותנו, והאיר אותנו לטבע האמיתי של הסמסרה. כי בסופו של דבר כולנו, אנחנו יודעים שנמות, אבל אנחנו לא חיים מתוך הידיעה הזאת. אני מנסה כאילו להמחיש לנו את זה, אז ננסו לדמיין לרגע שאתם נכנסים למשרד של הרופא עם הבדיקה ששלחו אתכם, והרופא אומר, אני מאוד מצטער, גבירתי או אדוני. מאוד מצטער, נשארו 6 חודשים. תנסו להתחבר לרגשה של מה החדשה כזאת הייתה עושה לכם. אילו זה היה קורה לכם אישית. זה מאיר. פתאום סדר העדיפויות משתנה. פתאום החשיבות של דברים, אלה יורדים לגמרי מחשיבותם, ואלה עולים לגמרי בחשיבותם. זה מביא לשינוי חשוב. הרבה פעמים זה פותח את הלב, פותח את החמלה, מוריד את הקטנוניות, מוריד עיסוקים. רוב העיסוקים שלנו, אנחנו רוצים להשיג דברים שאנחנו נצטרך לאבד אותם. נאלץ לאבד אותם. אז האסון הזה יכול להאיר את הזרע הרדום הזה שישנו שם, צריך איזשהו אירוע חיצוני שיעיר אותו. כי אם אנחנו נמשיך, אם דברים נוהגים כמנהגם, למה יש לנו לצפות? לאן אנחנו הולכים? ברור, אנחנו הולכים למוות, לזקנה במקרה הטוב, או למחלות ותאונות לפני זה. כשמגיע הדבר הזה, כשמתעוררים, אז אנשים מתחילים לשאול, האם יש משהו שאני יכול לעשות אם ככה? ואז מה שקורה, שאנשים מתחילים לחפש דרך רוחנית. הם מתחילים לקרוא ספרים, הם מתחילים להתעניין, הם מתחילים לבוא לשיעורים, ולפעמים גם זה לוקח הרבה זמן. הם לפעמים כן באים, לפעמים לא באים, לפעמים באים ועושים שיעורים, לפעמים לא כל כך עושים שיעורים. גם זה תהליך שלוקח לפעמים הרבה זמן, וזה זמן יקר, כי אתם לא יודעים כמה נשאר לכם. אתם באמת לא יודעים כמה. אני יכולה להגיד לכם, הרבה אנשים שהתחילו את הדרך הם כבר לא פה. אתם לא יודעים איפה אתם נמצאים. אתם לא יודעים כמה זמן יש לכם. וזה יכול להיות להישמע מוזר, ופה אנחנו עושים קידות ותמונות, וזה הכל כזה זר ומוזר ולא נוח כל כך. ויש לנו את ההסתייגויות שלנו ואת ההתנגדויות שלנו. ובשלב מסוים מגיעה הבנה מסוימת של הדברים, אחרי ששמעתם אותם כך וכך פעמים. ומגיעה תובנה שהאסונות האלה שבאים אליי, או הדברים הלא רצויים האלה שבאים אליי, יש להם סיבה, הם באים מאיפשהו, הם לא באים משום מקום. ובעקבות ההבנה האינטלקטואלית הזאת יחלף עוד איזשהו זמן, ואולי בינתיים יקרו לכם עוד דברים, ויבוא יום שאתם תחליטו שאתם צריכים להתיישב על הכרית, שזה מדובר בכם. שאתם צריכים לעשות את העבודה, להטמיר את התודעה שלכם, כי אחרת הכל יישאר כמו שזה, ואתם במסלול הבטוח אל המוות. וזה יום גדול, שאתם מבינים שמדובר בכם. אתם צריכים לתרגל, ושאף אחד מבחוץ לא יכול לעשות את זה בשבילכם. יכולים ללמד אתכם שוב ושוב ושוב ושוב, אבל אתם צריכים להבין שמדובר בכם, ובחיים שלכם ובמוות שלכם, ובעולם שלכם ובמציאות שלכם. ומה שיפה בתרגול הבודיסטי זה שהוא נעשה בבית, אתם לא צריכים ללכת לאיזה בית כנסת. הלימוד, אתם באים לכאן, אבל אתם אפילו היום יכולים ללמוד בבית מאינטרנט. העברה ישירה, זה עדיף, בהרבה. בהרבה. העברה ישירה דרך שושלת היא מאוד חשובה. אבל התרגול עצמו, אתם נעשה בינכם לבינכם, בבית שלכם, על הכרית שלכם, אתם לא צריכים שום מרכז בשביל זה. לשמור את הנדרים ביומן, אתם רק צריכים יומן קטן. ואז אתם מתחילים לתרגל, ואם אתם מתרגלים יום-יום ועושים מדיטציה יום-יום, ושומרים על היומן יום-יום 6 פעמים ביום, מתחיל הריכוז להשתפר, אתם מוצאים את עצמכם חומלים יותר, רגועים יותר, פחות מתרתחים, המערכות יחסים הרבה פעמים מאוד משתפרות. ואז מגיע הרעיון, אולי אני אקח את הדרך הזאת עוד יותר ברצינות. ואז מגיע הרעיון של לקחת נדרים ולהתחייב לנדרים. זה שלב יותר רציני, לקחת מחייבות לדרך. אז ההתקדמות הרבה יותר מהירה. אתם מתחייבים לסוג מסוים של התנהגות, דרך אחרת לקרוא לנדרים זה כללי התנהגות, ש... יעצבו עכשיו התנהגויות חדשות והרגלים חדשים. אתם מתוך בחירה, מתוך הבנה, מחליטים להכניס לחיים שלכם שינוי, שינוי בהרגלים שלכם, שינוי באופן שבו אתם חושבים ומתנהגים בעולם. ואם אתם על דרך הבודיסטווה ונדרי הבודיסטווה, אז מדובר בלעשות מחויבות, ללמוד איך לחיות את החיים כשירות לזולת. מחליטים למסור את החיים שלכם לזולת. זה נשמע אולי מפחיד קצת, כי זה חיים שלי, סך הכל, זה שלי. אבל אם תחשבו על זה עוד טיפה, זה מאוד מאוד משחרר. זה פותר אתכם מכל ההתלבטויות, מה אני צריכה לעשות עכשיו, מה מתאים לי ומה נכון לי ומה לא נכון לי. אתה לדרך הבודיסטווה, ואת יודעת מה נכון לך. נכון לך מה שמשרת את היצורים, מה שמשרת הכי הרבה יצורים, הכי מהר. זה מאוד משחרר. אני לא צריכה להתעסק בכל אין ספור המחשבות של מה מתאים לי ומה טוב לי ומה אני צריכה לעשות עכשיו ואיך אני צריכה, מה אני צריכה להגיד. זה ברור. זה יוצר התייחסות שונה לגמרי לחיים ולעצמכם בדרך. התוצאה של חשיבה כזאת, אם אתם מתמידים בזמן מה, חל שינוי בתודעה שלכם. מעצם זה שלקחתם את הנדרים ואתם מתחייבים להם, אם אתם עוקבים אחריהם ומתרגלים אותם, חל שינוי, התודעה שלכם מתאהרת, ופועל יוצא מזה שהעולם שלכם נהיה יותר טהור, העולם נראה יותר מחייך, אתם פוגשים יותר אנשים רוחניים, אתם פוגשים יותר אנשים חומלים, המציאות עצמה נראה כאילו שהיא משתנה. לא השתנה כלום במציאות, זה אתם שהשתניתם, זה המיינד שלכם שהשתנה, אבל בגלל שכל המציאות היא השלכה שלנו, אתם מוצאים את עצמכם בסביבות אחרות, עם אנשים אחרים, עם הנאות אחרות, יש איכות חיים אחרת. ועם כל צעד שאתם עושים בדרך הרוחנית, זה זז בעוד כמה מעלות. זה כאילו שאתם עכשיו פונים לפה, והערה היא פה, ועם כל צעד כזה אתם עושים עוד זווית, עוד זווית. אז אתם לוקחים את נדרי החופש, עשיתם 10 מעלות. אתם לוקחים את נדרי הבודיסטווה, אתם לוקחים עוד 20 מעלות. לקחת ולתרגל אותם כמובן. וזה מתבטא בשיפור הדרגתי מאוד, ותהליך שהוא כאילו סמוי מן העין, אבל עוברות כמה שנים ואתם בכלל לא באותו מקום. העולם שלכם והעולם שמקיף אתכם הוא אחר. וזה בדרך ל-180 מעלות בגן עדן, המואר, איפה שזה יהיה בכלל לא דומה. יש בזה כוח, יש בזה אנרגיה, וכאמור, זה לא שהעולם השתנה, זה אתם שהשתניתם, אבל בגלל שהעולם הוא השלכה שלנו, ואנחנו נכתים על ידי הקרמה לראות את העולם לפי הרשומים שכרגע פעילים, אז אנחנו נכתים לראות עולם שהוא יותר טוב, הוא יותר נעים, הוא יותר חומל. אחרים סביבנו שלא עושים את הדרך, יתחיל להיווצר מרחק בינינו ובינם. מרחק לא של לב, אלא של השקפת עולם. אתם אולי תאהבו אותם עוד יותר. לכם יש סדר עדיפויות אחר, מערכת ערכים שהיא כבר אחרת. אתם תראו להם נאיבים. מה הוא הולך ונותן את כל מה שיש לו? אתם תראו להם מאוד נאיבים. אתם מבינים שרק על ידי שאתם נותנים אתם יכולים לקבל. בעולם שלהם, כשהם לא רגילים לתת, אז צריך לשמור על מה שיש לי, כי ייקחו את זה ממני. בעולם של אדם שלא מתרגל, העולם הוא מאיים, העולם הוא מפחיד, אני צריכה רב בריח, אני צריכה לשמור, אני צריכה להיזהר עם מה שיש לי, אני צריכה לשים לב מה אני עושה. העולם של הבודיסטווה שכולו בשביל לתת, הוא אחר לגמרי, הוא לא צריך רב בריח. הוא לא צריך לנעול דלתות. אנחנו נוסעים כל הזמן בעולם, הבית שלנו פתוח כל הזמן, בית ואוטו. עוד אף פעם לא נכנס אף אחד בלי רשות. נכנס השכן ונקות לנו, בלי שידענו. והפעם הזאת הוא אמר, מתי שאתם צריכים לנסוע, ב-3 בבוקר אני אקח אתכם לשדה התעופה. תגידי לי מתי את נוחתת, אני בא לקחת. אז זה החוויה כשאתם מתחילים לחיות באופן כזה. במקום שאתם תצטרכו לשמור על עצמכם ולטפל בעצמכם כי העולם הוא רב ואכזרי, אם אתם חיים חיים של בודיסטווה, העולם בא ומטפל בכם. אתם מרגישים מטופלים, אתם מרגישים שדואגים לכם מכל הצדדים ונותנים לכם מכל הצדדים, וכל החרדה והפחד יורדים, החיים שלכם משתנים. וזה שינוי מאוד יפה, וזה הולך בהדרגה. בתפיסה שלכם של העולם משתנה. אתם יודעים שאתם זורעים את הזרעים ואתם מתחילים עכשיו ליצור את עולמכם. אתם יודעים שאתם יכולים ליצור מה שאתם רוצים, כמה שאתם רוצים, עם עוד קצת אימון, עם עוד קצת טיהור. ובשלב מסוים התזוזות האלה הופכות מדברים נחמדים כמו השכן הזה שבא ואומר אפילו ב-3 בלילה. דברים מדהימים, אתם מתחילים לפגוש אנשים מדהימים, לא נחמדים, מדהימים, יוצאי דופן. הם עוברים לתחום של מעשי ניסים, לדברים שלחלוטין לא צפויים. אז נדרי הבודיסטטווה מאפשרים את ההזדמנות לעבור למציאות שהיא שונה לגמרי. אם אתם מתחילים ליישם אותם ופועלים מתוכם, וזה כל העניין כמובן, זה כל העניין. ואמרנו, אנחנו מתחילים מנדרי החופש, שאנחנו לוקחים אותם לחיים ברמה של ארבעת הבסיסיים פלוס סימנה מהגול. ושוב, אנשים שלא לקחו אותם ולא שמרים אותם, הם לא יודעים להעריך מה קרה איתכם, הם לא מבינים את העולם שלכם, הם בעולם אחר, העולם שלהם באמת מפחיד. אתם מבינים? העת הזה הוא באמת עת. זה שהוא ריק לא עושה אותו פחות עת מבחינתי. אם זה הרישומים שלי, אז זה עת, זה באמת עת. אם הרישומים שלי הם להשליך עולם מפחיד, אז העולם שלי באמת מפחיד. אז אליי באים גנבים ושודדים וכל הדברים האלה. הוא באמת מפחיד, ואז אני צריכה לשים רק בריח. זה הגיוני בעולם ההוא. ההיגיון הזה משתנה. אתם חיים במקום אחר אם אתם שומרים על הנדרים האלה של להיטיב עם הבריאות. וכלפי חוץ אתם אולי נראים אותו דבר כמו שנראיתם קודם. אבל בפנים יש לכם חוויה לגמרי אחרת של העולם. אין לכם כאן את הפחד ואת החשש, ולהפך, יש לכם תחושת רווחה, כי אתם בטוחים בעולם, העולם דואג לכם. זה הטבע של ריקות, שיכולים להיות פה 200 אנשים, וכל אחד משליך את העולם שלו מתוך הרישומים שלו, ויש לו חוויה שונה לגמרי של החדר הזה. וכל אחד מאיתנו, לפי הרישומים שבאנו איתם, הקרמה שבאנו איתה, יש חוויה שונה של המציאות שלו ברגע זה. אחד שרוי בנחת, השני חושש, השלישי דואג, הרביעי לא מבין, וכל אחד מאיתנו יש לו חוויה שונה ברגע זה באותו החדר. כשאתם מתחילים לעשות את הדרך, החוויה הפנימית שלכם של העולם יכולה להיות שונה לגמרי כלפי חוץ, תראו רגילים. אנחנו לא יודעים איך חווה הדלה אל עמה את העולם שלו. אם הוא כפי שאומרים שהוא, אז החוויה הפנימית שלו אין לה שום דמיון למה שחווה אדם על ידו שלא עשה את הדרך שהוא עשה. כלפי חוץ אולי לא תראו את זה, כי כדי לראות את זה אתם צריכים להיות מאוד מאוד קרובים לרמה שלו. אין לכם מושג מה עובר. אנחנו יכולים להבין שאם בא לפה כלב, הוא רואה משהו אחר לגמרי ממה שאנחנו רואים. הוא יכול להיות באותו חדר, באותו מקום, עם אותם החפצים בחדר הזה, אבל כשהוא רואה את הדבר הזה, אני רואה כיסא. הוא לא רואה כיסא. הוא לא יכול לראות כיסא. כי מה זה בשבילי כיסא? זה מקום לשים את הישבן שלי. אבל הכלב לא מחפש מקום לשים את הישבן שלו בהכרח. אז הוא לא רואה כיסא. יכול להיות שהוא רואה אותן צורות, אבל זה לא מתפרש לכיסא. הוא לא יגיד, הנה מקום לשים את הישבן שלי. אין לו את הדימויים שיש לי. ככה גם קרמות שונות והקרמות התחילו להשתנות אם אתם שומרים על נדרי הבודיסטווה. העולם שלכם יתפרש אצלכם לגמרי אחרת, ואנשים סביבכם יהיו באותו חדר, באותו מקום, עם חוויה לגמרי שונה של העולם. הם יסתכלו עליכם כעל נאיבים, כעל מוזרים, עוזבים הכל, לא סוגרים, נותנים הכל. הם יגידו, אתם תמימים, אתם לא מבינים, יום אחד יבוא הגנב אליכם. ואתם מסתכלים עליהם ומרחמים עליהם. הם עדיין נאלצים לחיות באורח החיים המוגבל הזה והמפחיד הזה. ומי צודק? מי צודק בהשקפת העולם שלו? איך המציאות באמת? כל הרעיון של ריכוז זה שאין באמת. אין מציאות אובייקטיבית שכנגדה אנחנו יכולים למדוד איפה אנחנו. איפה שאני, עם הקרמה שלי, זה בדיוק המציאות בשבילי. ובשבילי אין מציאות אחרת. יש רק זו שאני משליחה כפי שהקרמה שלי כופה עליי להשליך, ויכולה להיות נפלאה, ויכולה להיות עצובה, תלוי בקרמה שמבשילה לי. ובשביל האדם שלידי, באותו חדר, באותו מקום, הוא חווה אימה ופחד וחשש וכפלה. וזאת המציאות שלו באמת בשבילו, ואין מציאות אחרת מלבד זו כמספר האנשים פה, כך מספר המציאות בחדר הזה. ואין מקום אובייקטיבי כנגדו למדוד את זה. ומזל שזה ככה, כי אם אין מקום כזה אובייקטיבי, אז אתם יכולים לתפור את המציאות שאתם רוצים. אתם יכולים לגנן את המציאות שאתם רוצים. אז אם אנחנו מתחילים ממקום שאנחנו חייבים לאבד כל אדם שפגשנו, חייבים לאבד את הזהות שלנו, את הפרצוף שלנו, את הגוף שלנו, כל פעם שאתם לוקחים עוד מערכת נדרים ושומרים עליה, עולים ברמת המוסר שאתם מחויבים לה ומתרגילים אותה, המציאות שלכם עוברת תמורה שבסיומה כבר אין יותר מוות, אין יותר שום סבל, אין יותר שום חולי, אין יותר. אין. ויהיה לכם קשה להסביר את עצמכם לאחרים. זאת עזרה, צריך לשים עזרה למוצר, נכון? אז זה בא עם עזרה למשתמש. אתם תראו מוזרים. והטריק זה היומן. כדי שכל זה יקרה, ללמוד על הנדרים, לקחת הנדרים ולשמור על הנדרים מעקב ביומן 6 פעמים ביום. לא פעמיים ביום, לא 3 פעמים, לא 4 פעמים, 6 פעמים ביום. זה מהבודה, 6 פעמים ביום. והרבה אנשים לוקחים הרבה נדרים. הרבה אנשים נתפסים לבודיזם, מתרשמים, הולכים, לוקחים נדרים, יחסית קל לקבל נדרים, ולא קורה יותר מדי בחיים שלהם. וזה המפתח. אם לקחתם נדרים, אפילו עשיתם שיעורי בית, אם אתם לא מתרגלים אותם יום-יום, 6 פעמים ביום, לא יהיה שינוי. או שהוא יהיה מאוד איטי, מאוד מינימלי, ואתם לא יודעים כמה זמן יש לכם. וזה לא עניין גדול, זה ליצור הרגל חדש, של לפתוח את היומן 6 פעמים ביום, וזה לוקח דקה, 2 דקות, לא לכתוב סיפורים ארוכים, כי אחרת במשך הזמן תפסיקו לעשות את זה, כי לא יהיה לכם זמן. לעשות את זה קצר ולעניין, אבל להיכנס להרגל. ובהתחלה אולי תשכחו, אבל חשוב שאתם מפתחים את ההרגל הזה. מאוד מאוד חשוב. הלך רוח הכללי הזה שאנשים אומרים, אוקיי, בסדר, אני מתכוונת לשמור על הנדרים, אני מתכוונת להיות טובה, זה לא מספיק. אנחנו נשכח והרגלים השתלטו עלינו, הרגלים הישנים השתלטו עלינו. ומכיוון שאנחנו נוטים לשכוח מהר, אז ההנחיה במילוי היומן זה רק להסתכל בשעתיים האחרונות, או 3 שעות האחרונות מאז שפתחתם פעם קודמת. כי אתם שכחתם כבר מה חשבתם, מה עבר לכם בראש לפני זה. אפילו בשעתיים האלה קשה לזכור. למשל, אם אתם מסתכלים על נושא של קנאה, כמה מחשבות מתקנות היו לי בשעתיים האחרונות. אם אני אסתכל 24 שעות אחורה, אני כבר לא אזכור מה חשבתי. בשעתיים האחרונות אולי אני עוד אצליח לזכור, תלוי בגיל. אז יש הוכחות לשני הכיוונים. יש הוכחות שאנשים שלקחו נדרים ולא עשו מעקב אחריהם כמעט שלא התקדמו. יש הוכחות הפוכות שאנשים שכן עשו את המעקב התקדמו מאוד יפה. אז לדעת אותם, לבדוק אותם, לעשות מעקב, העולם שלכם משתנה. ואז אם אתם באים עם הרקע הזה, עם תקופה של שמירה יפה על הנדרים, אם עם זה אתם באים אל הטנטרה, הטנטרה נהיית מדהימה וכל הדברים שאמורים לקרות שם קורים. ואם אתם באים בלי זה, זה לא משנה כמה חניכות תקבלו וכמה סדנות תקבלו ומנטרות תקבלו, לא יקרה יותר מדי ואתם תשתעממו ותעזבו את התרגול, וזה יהיה בכי לדורות. כי זה התרגול שמוציא אותנו לחופש. צריך לדעת שאפילו לשמוע את הדברים שאתם שומעים עכשיו דורש קרמה מדהימה. זה קרמה מדהימה להביא אתכם לכאן ולשמוע. גם קרמה מאוד יקרה, כי אנחנו כל הזמן אוספים קרמה בכל מה שאנחנו עושים, ואנחנו גם כל הזמן נחלים קרמה באותו קצב. אבל זה לא הולך ראשון בא, ראשון יוצא. לקרמה יש את החוקיות שלה, ויש קרמות יותר חזקות שקופצות לראש התור, ופחות חזקות שהולכות אחורה. והתפקיד שלנו זה ללמוד את החוקיות הזאת, כדי שאלה שאנחנו רוצים יקפצו לראש התור, ויבשילו ראשונות. ואחרות שלא יבשילו, זה התפקיד שלנו. הקרמה הזאת של לשמוע את הדברים האלה, היא מאוד יקרה. הדבר שהביא אתכם לכאן, היה חסד מדהים שעשיתם הרבה 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 זמן. במשך הרבה גלגולים נאספו כל טיפות החסד האלה ביחד, והביאו אתכם לכאן. עכשיו שאתם כאן, אתם שורפים את זה. עכשיו מה? עכשיו אתם צריכים לרוץ עוד יותר מהר. עכשיו אתם צריכים ללמוד לצבור את החסד עוד יותר מהר. שאלה, כן?
למעשה, איפה הבחירה או אין בחירה חופשית למעשה? באתי לפה עכשיו, לא בחרתי בעצם, אמרו שעשיתי המון מעמד וגידרתי מערכת וכולי ושימיתי דברים, אז זה לא נורא שאני, אלא משהו עזר לי לעשות את זה. איפה אני פה?
אז ענת שאלת על בחירה חופשית, שאלה מפורסמת. אז את אומרת שכל מה שבעולמי בעצם נקבע כבר על ידי הקרמה, ואת הקרמה הזאת אספתי בעבר על ידי כל המעשים שעשיתי והדברים שאמרתי, אז מה עם הבחירה החופשית? זה נכון שהכל נקבע על ידי קרמה. הדבר הזה נקבע כבר על ידי זה שאני נתתי בעבר עצים לאחרים, ולכן מופיע לי כלי כתיבה כשאני צריכה. אבל הוא נראה לי כממשי, הוא נראה לי כמתפקד, הוא מתפקד, הוא ממשי. מה שמופיע לך כבחירה, נקבע על ידי קרמה שלך, אבל זה מופיע לך כבחירה, ולכן זאת בחירה. ולכן זה מתפקד כבחירה. זה מופיע לך שאת צריכה לעשות החלטות ושינויים וסדרי עדיפויות, וזה מופיע לך כאילו שאת עכשיו צריכה להחליט, ולכן זאת בחירה. ואין בחירה אחרת. זרעת זרעים שעכשיו מביאים אותך להחלטה לעשות כך או לעשות אחר. את בוחרת לעשות דבר יותר טוב לעומת דבר פחות טוב. החלטת שזה יותר חשוב מלעשות משהו אחר היום. זה זרעים של הרבה חסד שזרעת, שהביא אותך לכאן. וזה נראה לך כבחירה, ולכן זה גם מתפקד כבחירה. כי כשאת עושה בחירה, ללכת לפיקניק או לבוא לכאן נגיד, והחלטת לבוא לכאן, אז עשית החלטה, עכשיו אני הולכת לקדם את עצמי מבחינה רוחנית, כדי שאוכל לעזור לאחרים, זה אחר כך יתפקד בזריעת הזרעים שלו וכך הלאה. וזה הכל תהליך של זרעים והפשלות. הוא כולו כזה, הוא כולו כבר נקבע. ההערה שלך כבר כאן. רק את צריכה לממש אותה. זה יתפקד כבחירה. איך מאבדים את נדרי הבודיסטווה? יש שלוש דרכים. על חלק כבר דיברנו לפני הפסקה. דרך ראשונה, השקפה השגויה. אמרו לוקטה? לוקטה. השקפה השגויה. השקפה השגויה אומרת, אם אני מרמה ואף אחד לא רואה ולא תופס, אין בעיה. זה לוקטה. לוקטה שלא מבינה שאני נמצאת שם כשאני עושה את זה, ואני רושמת את כל מה שאני עושה, וזה מוכרח לחזור אליי. זה מוכרח להפשיל. אז אם אדם באופן מודע מתחייב לאורך חיים כזה, הוא מאבד את נדרי הבודיסטווה. ושוב, יעלו לכם ימים של ספקות, או רגעים של ספקות עם כל מה שנאמר פה, אם זה מוכח, אם זה נכון, ולמה להאמין לזה, זה לא לוקטה, זה ספק. וספק, אנחנו אומרים, שזה טבעי שיעלה, ולהפך, הוא יכול לשמש מנוף להבנה יותר עמוקה. אבל חשוב מה עושים עם הספק, כן? חשוב מאוד, לטפל בספק, לברר את הספק. עצם זה שאנחנו לפעמים פועלים בניגוד לנדרים, מידע על כך שיש לנו ספק. כי אם בררתי לגמרי כל ספק, אם אני ברורה לגמרי על המנגנון ועל הנדרים, אני לעולם לא אפר אותם, נכון? אם אני ברורה לגמרי. אם אני לפעמים מרשה לעצמי לאפר, סימן שעוד יש לי ספק. סימן שאני עוד לא לגמרי ברורה איך הדברים האלה עובדים.
אבל יש גם, מה שנקרא, יתר הרע.
זה רמה של ברורות. אם את לגמרי משוכנעת שכשאת נוגעת באש זה צורף, אז לא תגיע באש, נכון? שמה ברור לך, לא יבוא יצר הרע לגעת באש, נכון? כאן התוצאה, הקביעה תבוא אולי בעוד שנה, אולי בעוד שנתיים, אולי לא תבוא. אולי אני בכל זאת אעשה את הדבר הזה, אף אחד לא ישים לב. כי יש לך ספק, כי זה עוד לא ברור לך שהקביעה מוכרחה לבוא, רק שזה ייקח זמן. זה הספק, זה הספק, והוא יבוא בצורות שונות. וזה נכון שיכולים להשתלט הרגלים קודמים, אנחנו תגיד לדבר על זה. אבל זה רק ביטוי לזה שעוד יש לי מידה של ספק. וכשאני אומרת ספק, אני מתכוונת בספק במובן רחב יותר מאשר ספק אינטלקטואלי. כל פעם שאני פועלת בצורה שהיא מנוגדת להשקפה הנכונה, להשקפה של קרמה וריקות, אני מעידה בכך שעוד יש לי ספקות בדרך. והספקות האלה יישארו איתנו הרבה זמן, עד לרגע שנראה ריקות ישירות, עדיין יהיה לנו מידה כזאת או אחרת של ספק. לא ברמה האינטלקטואלית בהכרח, אבל ברמה פנימית יותר, כל פעם שאני מרשה לעצמי להתפרץ על מישהו, אני מעידה בכך שאני לא ממש, ממש מבינה שזה יחזור אליי בצורת פגיעה בי, שיבוא מלך קלינקה ויפרוט את עבריי יום אחד. אז טבעי שיהיה לנו ספק הרבה זמן, יהיה לנו ספקות הרבה זמן. חשוב שכשהם עולים, לא נשתמש בהם כאמתלה לדחות את הידע, את העקרונות שאנחנו לומדים. אלא נכיר בזה שעולה ספק, ונעשה איתו מה שצריך לעשות איתו, נפעל לברר אותו, או נפעל לרסן אותו, או נעשה מה שצריך, אבל הדבר הכי חשוב זה לא להשתמש בספק לדחות, כי אז איבדנו הכל. אז כל עוד אנחנו לא הגענו למצב העצוב הזה, שבו אנחנו באופן פעיל ואקטיבי ובמודע, קמים ואומרים, אני דוחה את הדרך הזאת, אני לא הולך בדרך הזאת, לא עובד בשבילי, לא השתכנעתי, מספיק עם זה, אין כזה דבר, אני לא רואה, אז סימן שאין. כל עוד לא הגענו לשם, אנחנו עדיין לא שברנו, עדיין לא איבדנו את הדברים, אנחנו עובדים עם הספק, אנחנו לא משתמשים בו לשלילה. והשאלה כמה זמן התקפת ספק היא עדיין בסדר בלי שאיבדתם את הדברים. אז ג'סון קאפה, החכם הגדול שלו, אנחנו מסתמכים, הוא אומר שכדי שלוקטה או השקפה שגויה תהפוך למפלה, שאנחנו מאבדים את הנדרים, היא צריכה להתמשך זמן מה, זה לא איזו התקפה של רבע שעה שהתכעסתם, או כמו שהיא אומרת, התקפה של יצר הרע, אלא שעשיתם החלטה מודעת ומחושבת, אולי שבועות, אולי חודשים, חשבתם, שקלתם, ביררתם, החלטתם מספיק עם זה, ולזה הכוונה. אם אתם עושים את זה, אז אתם מאבדים את הנדרים, וכאמור, אתם יכולים יותר מאוחר להתחרט ולקחת אותם שוב, אבל זה כבר לא יהיה באותו מקום. זה לא באותה עוצמה, ואומר לנו ג'סון קאפה, לא נוכל אחר כך לראות ריקות ישירות במהלך החיים הזה, וזה דבר גדול. הצורה השנייה, כמו שהזכרנו קודם, לאבד תנדרים, זה באופן פעיל לדחות את השאיפה להערה, לדחות את דרך החמלה, לדחות את הדרך הזאת של לחיות כמי שמשרת את היצורים. זה מאבד תנדרים. עכשיו, הזכרתי פה שני נדרים, זה מספר 9 ומספר 18 ברשימה, אבל אם אתם שוברים אחד מבין נדרי הבסיס, זה אומר שאתם מאבדים את כולה. בנדרי הבודיסטווה, אם אתם מאבדים אחד, אתם מאבדים את כולה. הם כמקשה אחת. ושוב, גם כאן, זה לא רק זה רגע קשה או יום אחד כשהייתם חולים או כשלא הרגשתם טוב או כשהייתם עצבנים, אלא שזה משהו מחושב ושקול שאתם מחליטים לוותר על דרך החמדה. וכאמור, שוב, אם יש לכם ספקות, אתם נדרשים, חובתכם, לברר אותם לעצמכם. לא להשתמש בהם לשלילה. הכלל פה הוא שאנחנו מעודדים ספקות, אבל דחייה היא טיפשית. לדחות דברים שאני עוד לא הבנתי זה טיפשי, כי אולי לא הבנתי. אני דוחה משהו, אני מחליטה שהוא לא נכון בלי שבררתי אותו. זה טיפשי. מה לגבי שאר ה-16? אז דיברנו על זה שכדי לאבד את נדרי הבודיסטווה, או שמאבדים את 9 ו-18, שזה עניין של פשוט שינוי השקפה, שאר ה-16 הרבה יותר קשה לאבד. אלה קל לאבד יחסית. את שאר ה-16 הרבה יותר קשה לאבד. כדי שתהיה מפלה בשאר ה-16, צריך להיות מה שאנחנו קוראים ארבעת הכבלים. כבלים או שרשראות, שלשלאות. וכל אלה צריכים להיות נוכחים כדי שתתרחש מפלה. מה שזה אומר שקשה לאבד את נדרי הבודיסטווה ברגע שקיבלתם אותם, וזה טוב. מה צריך להתרחש? אז הנה הרשימה, ארבעה דברים. דבר ראשון, שאתם מוכנים לחזור על המעשה. כך דוגמה, משבח עצמי לבגנות זולתי. הלכתי ושיבחתי את עצמי וגיניתי מורה אחר, ואני אומרת, הייתי חוזרת על זה כל יום. אני שמחה לעשות את זה שוב. אתם כבר יכולים להריח, זה גישה כזאת מרושעת. עשיתי את זה ואני מחר מוכנה לעשות זה גם כן. זה דבר ראשון, צריך להתקיים כדי שתהיה מפלה. אז צריך להיות שמחה במעשה ונכונות לחזור עליו. הדבר השני מורכב משני חלקים. מין היעדר של בושה, אבל לבושה הזאת יש שתי משמעויות. אחת, בושה מעצמי. הרבה פעמים אנחנו נמנעים מלעשות איזה עבירה, כי אנחנו מתביישים מעצמנו לעשות אותה. אני לא ארגיש טוב עם עצמי אם אני אעשה משהו כזה, אז יש לי איזה כבוד עצמי כזה, שימנע ממני מלעשות עבירה. אז זה אספקט אחד של בושה, בושה מעצמי או הכבוד העצמי שלי, ואספקט שני של בושה זה בושה מאחרים. הידיעה שאם אני אעשה את הדבר הזה ויראו אותי עושה את זה, תגרום להם אולי לדרדר, והם יקחו ממני דוגמה רעה. אז כדי לשמור על דעתם הטובה ועליהם אני אמנע מלעשות את המעשה, למרות שאולי יש לי פיתוי לעשות אותו. אז יש פה שתי רמות של בושה שירסנו אותי מלעשות את המעשה. עכשיו, אנחנו מדברים על המצב ההפוך, שאני כן עושה מפלה. אז כדי שתהיה מפלה, אמרנו הדבר הראשון זה נכנות לחזור על המעשה, והדבר השני, היעדר בושה. בשני המובנים האלה, היעדר כל בושה. אני מוכנה להכריז את זה בריש גלי, אני מוכנה לחזור על זה, שום בושה. אספקט שלישי שצריך לקרות, זה שאני נהנית מלשבור את הנדר. אני נהנית מעצם העשייה הזאת. אני נהנית מללכת רחיל על מישהו, או דברים כאלה. ואספקט רביעי, שאני אפילו לא חושבת מה שאני עושה הוא שגוי. אני אפילו לא חושבת שיש רע בזה. מה רע בזה? אז ארבעת אלה. מוכנות לחזור על המעשה, היעדר בושה, הנאה בעצם המעשה, ולא לראות בו משהו רע. אלה ארבעת הכבלים. כל הארבעה צריכים להיות שם כדי שתתרחש מפלה. אז אתם יכולים לקבל תחושה למה הכוונה.
מה שחסר זה הגדרה של מה טוב ומה רע. נלך לדוגמה של למה אריה, שהאח שלו מאכיל חתולים. היו לשכנים ששכנה הכילה חתולים, והחתולים היללו מתחת לחלונם והפריעו להם לישון. האם היא עשתה מעשה טוב או רע?
מצוין. מה טוב מה רע? שאלה לעניין וחשובה, אתם עוד לא שמעתם, זה הסבר חשוב. בבודיזם אנחנו אומרים שהדבר שהוא טוב, זה הדבר שייתן לי תוצאה טובה. מידת הטוב או הרע במעשה נמדדת לפי התוצאה שצפויה לבוא ממנו. אז גילי הולך להכיל חתולים, והם מפרים לשכנים לרדם. המעשה מצד עצמו הוא ריק. הוא לוקח גרגרים ומפזר אותם. זה עשייה שהיא ריקה מצד עצמה. אין בה נתינה מצד עצמה. הנתינה באה מהכוונה שלו. אתם זוכרים, אריה דיבר על ריקות של שלושת המעגלים. הנתינה באה מהכוונה שלו, התודעה שלו. הוא תופס את החתול כיצור חי, ואת החומר הזה כמשהו שתומך בחיים, והוא זה שמספק את החומר הזה לחתולים. חוקיות של הקרמה אומרת שאם אני באה להזין יצור, לתמוך בחיים של יצור, והכוונה שלי לתמוך בחיים, התוצאה מזה רק יכולה להיות טובה. עכשיו, השכן לא מרוצה. אז בשביל השכן מפשילה קרמה שמפריעים לו. מאיפה באה קרמה שמפריעים? מאיפה יכולה לבוא קרמה שמפריעים? שהוא יפריע בעבר לאחרים. אין קשר סיבתי בין ההכלה של החתולים ובין מה שהשכן חווה. ויכול להיות שיש שכן שלישי, היפותטי, שנמציא אותו לצורך זה, שמאוד אוהב לשמוע קולות של חתולים. יכול להיות. מצד עצמה, היללה של החתולים היא לא טובה ולא רעה, והיא לא מפריעה מצד עצמה. לשכן מבשילים זרעים, כשהוא פעם מפריע לאחרים, עכשיו מפריעים לו. אין קשר סיבתי בין הדברים, וזה מאוד חשוב. אז מה שקובע את המעשה, מבחינת גילי, זה הכוונה שיכול להיות שהוא הלך להכיל את החתולים ועכשיו יש לו עניין עם השכן. עכשיו השכן מציק לו. ההצקה של השכן לגילי, אני מקווה שזה לא קורה, אני לא חושב שזה קורה, אבל אם יש כזה דבר, אז זה קרמה אחרת לגמרי. זה קרמה שהוא אולי הפריע לאחרים, מה שקשה לי לדמיין על גילי, אבל נגיד, שהוא אולי עשה לאחרים וזה חוזר אליו.
אם אני הורג יתוש ולא בשוגג, זאת אומרת, היתוש הפריע לי והרגתי יתוש. ובעצם הפרתי את נדר החופש הראשון, ואז הכל נופל. זאת אומרת, הפרתי את נדרי הבודיסטווה ו...
לא, 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 זה לא הולך ככה. כדי שתאבד את נדרי הבודיסטווה, יש כללים, אנחנו לא מנינו פה את כולם, זה סיפור ארוך, אנחנו רק מנינו לגבי נדרי הבסיס. לגבי אחרים זה אחרת. אבל בשביל לאבד את נדרי הבודיסטווה, אתה צריך שיתקיימו הכללים של אובדן נדרים. זה שרקת יתוש, זה עוד לא איבדת את נדרי הבודיסטווה. אבל הם בסכנה גדולה.
בזמן תרגול זה היה, הייתה סכנה שאני אחטוף מחלה מהכיתה של יתוש. אז הייתה איזו אופציה, או להרוג אותו, או לחטוף מחלה ואולי למות גם. מה אני צריך לעשות? יש את האופציה או להרוג את היתוש או שאני אמות.
אנחנו שמחים שאתה איתנו. האם הקיצה של יחטוש יכולה לגרום למוות? לא שכחנו לחזור. הדבר היחיד שיכול להרוג אותי זה שנגמר לי הקרמה של החיים האלה, ובאה הקרמה שאני אראה את עצמי מפסיקה לחיות בתוך הגוף הזה. והקרמה הזאת לקח לה הרבה זמן להפשיל, היא באה הרבה לפני היתוש. האם זה יכול להיות שהיתוש נושא איזה נגיף שהוא מדביק וכך הלאה? בהחלט יכול להיות. אבל יש אנשים שהוא עוקץ אותם ומתים, יש אנשים שהוא עוקץ אותם והם לא מתים. יש אנשים שמקבלים תרופה ומבריאים ממנה, ויש אנשים שמקבלים תרופה במצב דומה ולא מבריאים ממנה. מכיוון שמצד עצמה, הקיצה של היתוש, אין לה שום טבע עצמי. תחשבו לכם על המחרר, שום טבע עצמי. אין לה שום טבע עצמי להרוג או לברך או כלום. היא רק הקיצה של יתוש. ואפילו זה לא, גם זה השלכה. אם יש לי את הקרמה עכשיו לגמור את חיי, זה יהיה איך שזה יקרה, ולא למה שזה יקרה. למה זה רק בגלל שעכשיו מפשיד הקרמה? אין קשר סיבתי בין הדברים. לעומת זה, בטוח שאם אני הורגת יצור חי, אני מבינה שזה יצור חי, אני רוצה לחיות, ואני פוגעת בחיים של יצור חי אחר, אני רשמתי רישום של פגיעה בחיים, בטוח שהרישום הזה יום אחד יפגע בחיי. אם לא בחיים האלה, בחיים אחרים. כי קרמות לא נמחקות, רשומים לא נמחקים. אם הגיע זמני למות, כי יש לי קרמה למות, כי בעבר פגעתי בחיים, אז או שיבוא יתוש, או שיבוא צפר, או שיבוא כדור, או שיבוא התקף לב, או המכונית שאני עדיין משלמת עליה את התשלומים, תהרוג אותי. או האמבטיה שלי, שאני עדיין משלמת משכנתה על הבית, אני אחליק והיא תהרוג אותי. אם יש לי את הקרמה למות, הגברת קרמה תמצא דרך להופיע אצלי, וזה יכול להיות בצורה כזאת או אחרת. אבל עכשיו יש לי יתוש ואני חושדת בו, עכשיו לי יש בחירה להרוג אותו או לא להרוג אותו. תראו את הטיבטים ואת הסיני. הדלאי לאמה אומר, אל תנקטו בכוח. הדרך היחידה שבאה אלימות לחיים שלנו זה שאנחנו פועלים באלימות קודם, והזרעים האלה מפשילים. הדרך היחידה לחסל אלימות זה שהיא חוזרת אלימות שאני זרעתי. אני מוכנה לקחת אותה ולהבליג, ולא להחזיר, לא לחדש את הגלגל. אין דרך אחרת, חוץ מאשר טיהור מלכתחילה, שזה תורה גדולה. כל אסון, קטן או גדול, יתוש ושואה, כל אירוע יש לו את הריקוד שלו. עכשיו, כשהם גדולים, ושיש לנו הרבה רגשות מעורבים, מאוד קשה לנו שם לראות. ובסופו של דבר, אנחנו רוצים למנוע את השואות הבאות. ואם אנחנו לא נבין איך הן קורות, הן ימשיכו לקרות. מבחינה קרמית אין הצדקה להרוג אף אחד, כי הדרך היחידה שיש איום על חיי, זה בגלל שאני איימתי והרגתי אחרים. זה מה שהביא איום על חיי. במדינת ישראל, אנחנו 60 שנה מנסים להגן על חיינו, על ידי שאנחנו הורגים באויבינו, ומספרם הולך וגדל ומתרבר. יש לנו צבא נהדר, ויש לנו חיל מודיעין נפלא, ואנחנו אנשי התבונה וכך הלאה, ויש לנו סיוע וכספים, והנה מספר האויבים שלנו הולך וגדל. הדברים האלה לא עובדים. אילו היו עובדים כבר היה לנו שלום, נכון? כן. היא שואלת, מה אם אני אעשה את העבודה, אבל השכן שלי לא יעשה את העבודה, אז מה יהיה איתי? העולם שלך, ב-100%, לא 90%, לא 50%, ב-100% נקבע על ידייך. על ידי הזרעים שלך, כולל השכן שלך. וכל אחד מאיתנו ככה. אני 100% יצרתי את העולם שלי על כל תושביו. ומה שאנחנו אומרים שכל אחד מאיתנו יכול להביא שלום. בשבילו. כי כמו שדיברנו על מה המציאות האובייקטיבית של החדר הזה, ואמרנו שאין מציאות אובייקטיבית. אין מציאות בסיס שיחסית אליה אני יכולה לשוות את שלי. יש את המציאות שמוכתבת לי על ידי הקרמה שלי, והמציאות שמוכתבת לה על ידי הקרמה שלה, ואין מציאות אחרת. וזה ייקח זמן לבשל את זה, אתם צריכים להתרגל לזה. צריך להתרגל לחשיבה הזאת. אין עולם אחר מלבד זה שאני משליחה. לא רק זהו, אפילו לא בחוץ, הוא רק נמנה לי איתי בחוץ. אני בעצם חיה כל הזמן בעולם הטיבועים המנטליים שלי, זה רק נראה לי בחוץ. זה מרחיק לכת מאוד. אין עולם אחר מלבד זה שאני משליחה, ואם אני מבינה מה ישליך את זה, אני יכולה להתחיל לייצר עולם אחר. אני יכולה להתחיל לשלוט בקרמה שלי במקום שהיא תשלוט בי. בשביל זה כל הלימוד. זה איך שאנחנו מייצרים גן עדן, כי בשבילי אין גן עדן אחר מלבד זה שאני אייצר. אין איזה על כוכב פלוטו חברה קבלנית בנתה גן עדן ואני קונה שם חלקה. אין כזה דבר. רק אני יכולה לייצר את הגן עדן שלי על ידי הקרמה שלי. ואם אתם לוקחים ברצינות את מה שאנחנו מלמדים כאן, זה ישנה כל החלטה והחלטה בחיים שלכם. החיים שלכם ישתנו ואתם תהיו יותר קרובים לגן עדן. ובדרך יש שלב של מעבר. יש שלב שעדיין קרמות ישנות מפשילות דברים שזרעתם מפשילים, אבל אתם כבר לא מגיבים באותה דרך. ובעקבות תקופת המעבר, אם אתם מבינים מה שקורה ואתם לא מסובבים את הסמסרה עוד פעם, הדברים האלה מתארים ובמקומם נוצר טוב, נוצר עולם אחר. פחות כעס, יש פחות אנשים שמרמים אתכם ופחות יתושים שבאים אליכם. הבריאות שלכם עולה. הבוליסטו הוא נהנה מבריאות מדהימה, כי הוא כל הזמן דואג לאנשים. וזה מחזיר אליו בריאות מדהימה. וכשהתהליך הזה מתעצם, לא רק שההזדקנות פוסקת, אלא שמתחיל תהליך הפוך. ובסופו של דבר כל הגוף הזה שהוא מועד להזדקן ולחלות ולמות, הופך לגוף טהור של אור שלא יכול להזדקן ולחלות ולמות. מאוד מרחיק לכת. יש נדר אחד בנדרי הבודיסטווה שצריך להזכיר כמה מילים עליו, והוא דווקא במנדרים המשניים שלא מנינו אותם, והוא אומר שכשמגיע הזמן בנסיבות מסוימות לשבור את שיבת נדרי החופש הראשונים, אז חייבים לשבור אותם. מה זה שיבת הראשונים? זה אלה שקשורים בגוף ואלה שקשורים בדיבור. זה לא לרצוח, לא לגנוב, לא התנהגות מינית בלתי הולמת, שקר, דיבור מפלג, דיבור גס ודיבור עשרה. זה שיבת הראשונים. מגיע לפעמים נסיבות קיצוניות לשבור אותם, אם אתם בודיסטווה, אתם חייבים לשבור אותם. הנדר הזה, כן רימפוצ'ה כשהוא לימד, הוא אפילו לא כל כך רצה ללמד אותו. כי הוא מאוד 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 מסוכן. כי מי יחליט שהנסיבות הן יוצאות דופן ומצדיקות שבירת נדרים? מי יחליט את זה? אתם תחליטו את זה, אבל אין לנו ראייה טובה, אין לנו הבנה טובה, כי אנחנו עוד לא הבנו ריקות. אנחנו בעצם כל הזמן אמרנו, כל המחשבות שלנו הן שגויות. אז אומר כן רימפוצ'ה שהכלל הזה הוא לא בשבילנו, הוא בשביל אנשים שהם כבר מיליוני שנים על דרך הבודיסטווה. אם אתם כבר מיליוני שנים על דרך הבודיסטווה, ואם אתם עושים את מה שאתם עושים מתוך חמלה, ואתם יודעים לאן הולכת נשמתו של אותו אדם שאתם הורגים למשל, למען מטרה יותר גבוהה, רק אז. אז מאוד מאוד להיזהר. אז תמיד אתם יכולים לשאול, אז מה, באים הגסטאבו ומחפשים את האדם שמתחבץ לכם בארון, מה, תשקרו להם או לא תשקרו להם? אני לא צריכה להגיד לכם, אתם יודעים מה אתם צריכים לעשות. אבל אתם צריכים מאוד להיזהר עם הכלל הזה. מאוד 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 להיזהר עם הכלל הזה. יחד עם זה, את שלושת נדרי החופש האחרונים, אין אף פעם נסיבות לשבור, אין אף פעם יותר לשבור אותם. מה זה שלושת האחרונים? שהם קשורים למיינד. החמדנות, השמחה לעד או הרצון הרע והשקפה השגויה. זה ביניכם וביניכם. אין מישהו שיכול באיום שמקדח להכריח אתכם לשנות את החשיבה שלכם. אז אין אף פעם, בשום מקרה, שום היתר לשבור אותם. בנושא של התנהגות מינית בלתי הולמת, כשמגיע לנזירים, שם זה בכלל איסור מוחלט על יחסי מין. אז אומרים ששם לעולם אין היתר, למרות שזה בין שיבת הראשונים, מישהו נזיר או נזירה, לעולם אין היתר להפר את הנדר הזה. עכשיו יש את הנושא של, שנקרא, ארבעה נקודות של התרגול של חסד. זה בנוסף נדרי הבודיסטווה. זה מאוד חשובות, מאוד מאוד חשובות. ארבעה נקודות של התרגול של החסד אומרות ככה, הבודיסטווה מתחייב לא להגיב באותה מטבע כשקורה אחד מארבעת הדברים הבאים. מישהו מגדף או נוזף בכם, מישהו מתכעס עליכם, מישהו מכה אתכם או מישהו מבקר אתכם ומצביע על המגרעות שלכם. אז הבודיסטווה מתחייב, מישהו בא ומצביע על המגרעות שלכם ומבקר אתכם, ואתם לא עונים באותה מטבע. אתם לא מתחילים להגיד להם על המגרעות שלהם בתמורה. קשה מאוד, אבל זה הנדר של הבודיסטווה. מכיוון שלמה בא מישהו ומבקר אותי ומתחיל למנות את מגרעותיי? כי אני עשיתי את אותו הדבר בעבר. עכשיו, מה הדרך היחידה להחזיר ביקורת אליי? להחזיר ביקורת האדם הזה. אז אני ממשיכה לסובב את הגלגל. אז אותו דבר ביחס לכעס, כשמישהו מתכעס עליכם, אתם לא מגיבים בכעס, אתם לא מגיבים בביקורת, אתם לא מגיבים בגידופים ובמכות. בארבעת המקרים. אלה ארבע נקודות התרגול. וזה הפוך לאינסטינקטים שלנו, זה הפוך לתגובה הרגילה שלנו, זה הפוך לחברה שלנו, זה הפוך לגמרי לשן תחת שן ועין תחת עין, זה לגמרי הפוך, לגמרי הפוך. אתם מתחייבים לא להחזיר באותה מטבע, זה לא יהיה קל. העניין של המעשים הלבנים והשחורים, מאוד מאוד חשוב, זה שוב נספח לנדרי הבודיסטווה, יש מה שנקרא ארבעה מעשים לבנים וארבעה מעשים שחורים. הם הולכים בזוגות, ארבעה זוגות. המעשה הלבן זה לעולם לא לשקר לאף אחד. ומה זה לשקר? להשאיר רושם מוטעה במכוון. זה לא חייב להיות במילים. להשאיר רושם מוטעה במכוון. זה המעשה הלבן, לא לשקר. והוא מהווה אנטידוט למעשה השחור, שחשוב שנדע להיזהר ממנו. המעשה השחור זה באופן מכוון ללכת ולהסתיר דברים או לרמות את הלמה שלנו. לרמות את המורה הרוחני שלנו באופן מכוון, לרמות או לשקר, או אפילו להסתיר או להגיד חצאי דברים, לא להיות לגמרי גלויים עם הלמה. ואנשים קדושים כתוב כאן. אז המעשה השחור זה להסתיר דברים או לשקר למורה שלנו. למה זה כל כך חמור? למה זה מעשה כל כך שחור? למה הוא מיוחד לעומת בכלל לשקר? מכיוון שהלמה זה מי שאמור לעזור לי להגיע אל האמת. כדי שאני אוכל בעזרת הלמה לגלות את האמת או לפתח את האמת, זה בלתי אפשרי אם אני לא גלויה עם הלמה. עכשיו, הלמה ממילא יודע הכל, הבודה הכל. אבל כשהם רואים אותי לא אומר את אמת, הם לא יכולים להמשיך להנחות אותי בדרך. הם לא יוכלו. אני יוצרת לעצמי מכשול בדרך. אם אני יוצרת לעצמי מכשול בדרך, אני לא יכולה להגיע להערה, אני לא יכולה לעזור לאחרים להגיע להערה. זו פגיעה יותר גדולה מה שמשקר למישהו אחר, למרות שזה לא נותן היתר לשקר למישהו אחר. אז האנטידוט כאן זה לעולם לא לשקר לאף אחד. למה? כי בנדר כתוב לשקר ללמה ולאנשים קדושים. מי זה האנשים הקדושים? זה הבודיסטוות. איך יודעים מי בודיסטווה? לא יודעים. אתם לא יודעים אם יש לכם עסק. אז כדי לא ליפול לשם, אתם פשוט לא משקרים, נקודה. המעשה הלבן הוא להביא אנשים אחרים שישאפו לפתח את הדרך של הבודיסטווה, שישאפו לחיות לאור הרעיון הנפלא הזה של האלטרואיזם של הבודיסטווה, לעודד אותם להקדיש את חייהם למען הזולת. זה המעשה הלבן. המעשה הלבן הזה מהווה אנטידוט למעשה השחור, שהוא לגרום לאדם אחר להתחרט על מעשה חסד שהוא עשה. מישהו עשה משהו טוב שהוא שמח בו וחשב לעשות טובה, ואתם אומרים, למה נתת לה את הכסף? אתם גורמים להם להתחרט על מעשה טוב שהם עשו. זה מעשה חמור מאוד שאתם יכולים לעשות. במיוחד אם מישהו עושה מעשים שהם מחשיבים כטובים בגלל מערכת אמונות שיש להם. נאמר שזה אדם דתי שמאמין בדת שלו, ואתם אומרים, זה שטויות, זה כלל שאתה לא צריך לשמור עליו. כשאתם עושים את זה, אתם גורמים להם נזק חמור, ולכם נזק עוד יותר חמור. כי אתם מעודדים מישהו לזלזל בדרך שלו, אתם לא תוכלו לשמור על הדרך שלכם, ואז אתם לא יכולים להגיע להערה. אז זה המעשה השחור, והאנטידוט לזה זה לעודד אנשים לחיות בדרך החיים של הבודיסטווה, ולהקדיש את חייהם למען הזולת. מעשה הלבן השלישי, והוא החביב ביותר, והוא החשוב ביותר, זה ללמוד לחיות מתוך השקפה שכל אדם שאתם פוגשים, כל אדם שאתם פוגשים, ולא רק אנשים שאתם פוגשים, שהם אולי בודות או ישויות מוארות או מלאכים במסווה, ושבאו אליכם כדי ללמד אתכם משהו. כל אדם שאתם פוגשים, לנסות לחיות ככה את החיים שלכם, זה המעשה הלבן. זה יתמיר את עולמכם מהר מאוד, כהרף עין. אם תוכלו ליישם את זה. והרי אתם לא יודעים מי הוא מי, נכון? תמיד יש איזשהו סיכוי שהם כאלה. הם לא יכולים להכחיש את זה, נכון?
רק אדם, הכל
חי. עוד יותר טוב עם הכל. אפילו לא חיים, אפילו אבנים. כי הבודות, אתם זוכרים, הם יכולים להופיע בכל צורה כפי שמתאים לכל אדם, נכון? אז אנחנו לא יודעים. הדבר שפגשתי, אולי זה מופע של הבודה בשבילי. אז בשביל לעשות את כל הבסיסים, תנו להם ליהנות מהספק. אז אתם מוקשים משהו או מישהו, אולי זה מופע של הבודה, ואולי עם קרמה אחרת, אני אוכל באמת לראות פה את ההלך המואר. זה נדר מאוד חשוב ומאוד מאוד בריא. הוא מהווה אנטידוט למעשה שחור, שהוא לדבר בכעס אל בודיסטווה. לדבר בצורה כועסת על בודיסטווה, אל בודיסטווה, גורם לנו לגדוע את שורש החסד. מעשה חמור מאוד. כל החסדים שצברנו וכל העידנים שהיינו, המעט שהצלחנו לצבור, כשאנחנו מתפרצים בכעס על בודיסטווה, אנחנו גודעים את כל החסד. זה כמו אש ששורפת את כל החסד. אז זה מעשה היום ונורא מבחינתנו. ומכיוון שלא יודעים מי בודיסטווה, אז אנחנו מדמיינים שכולם הם ככה. זה ימנע את הדבר הזה. ומספר 4, זה לנהוג ביושר מוחלט כלפי כל אדם שאתם פוגשים. לנהוג ביושר מוחלט כלפיהם. אם מישהי באה אליכם ושאלת, מה דעתך על השמלה שלי? ואתם לא מתפעמים מהשמלה, מה תעשו? האם הכלל הזה אומר להגיד להם שאף פעם לא ראיתי שמלה יותר מכוערת משזה? הנטו אומרת, יש לכם התקפת אסתמה. תגידו, מה הודיעו על מזג האוויר? מה יהיה מחר? תחליפו נושא. אתם לא חייבים לצער אותה עם דעתכם על השמלה, וחוץ מזה זה רק דעתכם, זה לא שהשמלה מכוערת. אז לא לשקר, אבל אתם לא חייבים להגיד הכל לכל אחד. אתם צריכים לשקול. אתם ממילא לא אומרים הכל לכל אחד. יושר מוחלט זה לא אומר שאתה אומר הכל בלי הבחנה. היה לי פעם ידיד לפני הרבה שנים, שהוא חי עם בחורה, והיו לו כל מיני פרשיות מחוץ למערכת היחסים הזאת. הוא כל הזמן היה בא ומספר לה, כי אני אדם ישר, לא לזה הכוונה. מה המעשה השחור שהמעשה הזה מתהר? המעשה השחור, לנהוג בעורמה עם מישהו. ומפרשים לנו כאן, הפרשנים, שלנהוג בעורמה בהקשר הזה, זה כל אינטראקציה שיש לי עם אדם, שלא מלווה במחשבה מה הדבר הטוב ביותר שאני יכולה לעשות למענם כדי לקדם אותם כמה שיותר מהר להערה. זה נקרא לנהוג בעורמה בהקשר הזה. לנהוג בעורמה עם מישהו זה למשל... תודה על הדוגמה. אפילו אם את נותנת את המרשם של ההוגה כמו שצריך, אבל את לא חושבת על ידי זה שאני עכשיו נותנת את המרשם של ההוגה, הלוואי שהקרמה הזאת יום אחד תפשיל ואוכל לתת לה את האושר של הגן עדן. אם את לא משתמשת במעשה הקטן הזה כדרך לחשוב מה עוד אני יכולה לעשות בשבילה שבאמת יקדם אותה בחיים, אני אתן לה את ההוגה כזרע שיאפשר לי בעתיד לתת לה את האושר האולטימטיבי. זאת אומרת, ההזמנה פה זה לחיות את החיים עם כל אינטראקציה, טריוויאלית ככל שתהיה, כגון זו של המרשם של ההוגה, בשביל האדם הזה, מה אני יכולה עכשיו לעשות כדי להביא אותם כמה שיותר מהערה. ולפעמים הבודיסטוות יוזמים כל מיני מעשים. הם אומרים, תחזיק לי רגע את התיק. ועל ידי שאתה מאפשר למישהו להחזיק לך רגע את התיק, אתה חושב בלבך. בזכות זה שהוא עושה לי שירות עכשיו, זה ייצור קרמה בינינו, זה ייצור קשר בינינו, שבעתיד יאפשר לי להחזיר לו, לתת לו דרמה ולהביא אותו להערה. זה עם אנשים שאת כרגע לא פנויים לדרמה, לא מעניין אותם כרגע דרמה. אז בודיסטוות מחפשים דרכים ליצור איתם קרמה, ליצור איתם קשר, אפילו לפעמים קשר שלילי, כדי שיהיה חוב קרמי, ובעתיד הם יוכלו להביא אותו לסיום המוצלח.
אם מישהו מספר את הסיפור, וזה משהו שנורא נורא לא מכיר לי לך, מותר לך להגיד לו, אתה יודע, רגע, זה הקרנה שלי.
שני הדברים, א', ברור שזה ריק, ואם זה בא אלייך, זה הפשלה שלך. להגיב, את מגיבה בצורה שתקדם את האדם הזה. אם את מגיבה כדי להיות צודקת ולהגיד להם למה הם טועים, יותר טוב שתשתקי. אם את מגיבה כדי לעזור להם או לתמוך בהם או להאיר את עיניהם ואת באה מתוך חמלה ואהבה אליהם, אז סבבה. הדבר האחרון, סיבות לשבור את הנדרים. איך אנשים שוברים נדרים? באתם לפה ושמעתם ונגיד התרשמתם, נגיד אתם מחליטים ללמוד את הנדרים, לקחת אותם. איך שוברים נדרים? יש ארבע דרכים שאנחנו שוברים נדרים, וזה עלה גם קודם, אז עכשיו נשלים את השאלה הזאת. אחת זה שאתם לא יודעים אותם. אתם לא יודעים את הנדרים, אז אתם תשברו אותם, כי אתם אפילו לא יודעים שאתם עוברים עליהם, לא יודעים מה הנדר. אז מה האנטידוט לזה? לקחת קורס שבע, ללמוד את הנדרים. שני, שאתם למדתם את הנדרים, אבל אין לכם זמן היום. אתם מתעצלים. אתם מתעצלים לעשות את המאמץ, ונדרש מאמץ כדי לשמור על הנדרים. אז העצלות זה סיבה שנייה. סיבה שלישית, אתם בהתקפה של נגע רוחני. בסדר, אתם יודעים שאתם צריכים לפעול עם כל בן אדם בדרך הכי מהירה להביא אותם להערה, אבל הם יזבנו אתכם. אז כשיש לכם התקפה כזאת של נגע רוחני, אתם שוברים נדרים. וזה בדרגות עולות של חומרה. א', לא לדעת אותם, ב', להתעצל. ללמוד אותם ולתרגל אותם. ג' שיש לכם התקפה של נגע רוחני שבגללה אתם שוברים נדר, והדבר הרביעי זה זלזול בכלל בנדרים, זלזול גמור בנדרים. זה הדבר הכי נורא כמובן, כי זה יגרום לכל השאר.
נחמה ולבנה היא ידויה ופנינים של כל חסר מעטה ולבי ירחנה ולכן שנה וגם שנה תארה ולבי ירחנה ולכן שנה גן שנת הערה, הום יתנו בך, לא תזכה כל בריאה, לעולם שכולו טוב.
גן שנת
הערה. זכות השיחתי זוהר רוחה, ישים ומעקול חייל אביה, מכלולים של חסד וחוכמה. ובכך לא יזכו בגופים מסגבים, אשר משני אלוהם נוגעים. ובכך לא יזכו בגופים מסגבים, אשר משני אלוהם נוגעים. Thank you.